קשת, כל שידורי תורה. בימי שלישי אנחנו משדרים החורף שיעורים בנושאי דיני ממונות בזמן הזה, נושאים שונים על ידי הרב מיכאל אדראי.
שלום וברכה, בשיעורים הקרובים אני מעוניין לדון בנושא של קריטת חוזים על פי הלכה ובעיות העלולות להתעורר בחוזים כאשר אנחנו מעוניינים שהחוזה יחול על פי דין. ראשית, כפתיחה לנושא, אני רוצה לדון למה בכלל החוזה צריך להיות תקף על פי הלכה. לשאלה הזאת יש כמה תשובות. קודם כל, צריך לדעת שעקרונית באמת אין סיבה. אין שום בעיה אם שני הצדדים נותנים אמון אחד בשני ומניחים שהחוזה רק נועד להבהיר את כוונת שני הצדדים, אבל ברור להם שהחוזה לא יגיע להתדיינות משפטית, אין שום סיבה שהחוזה יתפוס על פי הלכה. אבל על פי רוב, כאשר אנחנו חותמים חוזה, אנחנו לפחות מניחים כאפשרות שהחוזה הזה עלול להגיע להתדיינות משפטית, ולכן אנחנו מעוניינים שהחוזה יהיה תקף בכל התדיינות משפטית. כעת התשובה לשאלה למה החוזה צריך להיות תקף על פי הלכה מחולקת לשניים. במקרה שהאדם מעריך שהוא עלול להיות התובע בדין, והוא עלול להיות התובע על פי החוזה, אזי יש לו בעיה כפולה. אם הוא יתבע בדין תורה, יש מצבים שבהם הוא לא יזכה בזכויות שאותם הוא רצה להגן בחוזה. ואם הוא יתבע בבית משפט אזרחי, מכיוון שהצד השני יסרב לפנות איתו לבית דין רבני והוא ייאלץ לפנות לערכאה אזרחית לשם מימוש החוזה, אזי באמת לא תהיה לו בעיה ובית המשפט יפסוק על פי החוזה. אבל אנחנו דנו בשיעורים הקודמים בשאלה מה הדין באדם שפנה לערכאות וקיבל בערכאות יותר ממה שמגיע לו על פי דין תורה. התשובה על זה היא לא פשוטה. הסברנו שהמנהג בפועל בדורות האחרונים הוא לקחת את מה שהערכאות נותנים. אבל מעיקר הדין קשה מאוד להסביר את המנהג הזה, ולכן נכון יותר שהחוזה יהיה תקף על פי ההלכה, גם אם ברור לנו שהחוזה הזה לעולם לא יגיע להתדיינות בבית דין רבני. לדוגמה, אדם שחותם חוזה עם גוף, עם גוף כלכלי שמוחזק, שהוא לעולם לא יכול ללכת לדין תורה. למה הוא מוחזק? יכול להיות שהוא מוחזק כי אנחנו מכירים את ההתנהלות שלו, ויותר מזה ראינו שישנם גופים שעל פי חוק אינם יכולים לפנות לבוררות, ולכן הם לא יכולים לפנות לדין תורה. אם אדם חותם חוזה עם רשות ממשלתית כלשהי, החוזה הזה ברור שלעולם הוא לא יגיע להתדיינות בדין תורה, ואף על פי כן קיימת בעיה כאשר החוזה הזה לא יהיה תקף על פי דין תורה, מכיוון שאומנם הוא יכול להיות שהוא יצליח לממש את זכויותיו כפי שהוא רצה להגן אותם בחוזה, אבל ישנה בעיה במימוש הזה. ובכן, הסברנו שרצוי מאוד שהחוזה יהיה תקף על פי דין תורה, הן כדי לממש את זכויותיך בדין תורה, והן כדי לממש את זכויותיך כדין בצורה חלקה ופשוטה במשפט האזרחי במקרה שתגיע לדיון בערכאות. כעת נדון איזה בעיות יכולות להתעורר בחוזה בחוזים הרגילים, איזה בעיות יש בהם, ובשיעורים הבאים נדון יותר בפתרונות הבעיות. הנושא המרכזי שהוא הבעייתי ביותר בדיני חוזים, באופן שבהם הם נוהגים בעולם המודרני, הוא המושג של קניין דברים. ברוב החוזים אינם מנוסחים בניסוח של קניין, אלא בניסוח של התחייבויות. המוכר ייתן, המוכר יעשה, לא מנוסח בלשון של הקננו נכס מסוים לפלוני, אלא המוכר ייתן, המוכר יעשה, הצדדים יתחייבו, הצדדים יעשו. לא מדובר על קניינים, אלא מדובר על התחייבויות. מושג ההתחייבויות בדין תורה הוא מושג בעייתי ביותר. באופן עקרוני, ההלכה מכירה יותר במוסד של קניינים, ואחד הסניפים המרכזיים של הקניינים זה שעבודים. אבל גם שיעבודים הם קניינים. השיעבוד הוא שיעבוד בנכס מסוים, או שיעבוד על גופו של המשתעבד, כפי שנראה בהמשך בדברי התוספות, אבל עדיין מדובר בקניין ממשי, ולא בהתחייבות ארטילאית. התחייבות ארטילאית, המוכר ייתן, זה שהמוכר אמר שהוא ייתן, זה לא, עדיין לא מחייב אותו לתת, וכפי שאמר לוי אשכול, התחייבתי, הבטחתי, אבל לא הבטחתי לקיים. זה משפט שההלכה, אני חושב, מאמצת אותו. אמנם הנושא ונותן בדברים לא קנה, והחוזר בו אין רוח חכמים נוחה ממנו, אבל הנושא ונותן בדברים לא קנה. המקור לדין של קניין דברים הוא הגמרא במסכת בבא בתרא בדף ג' עמוד א'. הגמרא מדברת שם על המשנה הראשונה של מסכת בבא בתרא, השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, בונים את הכותל באמצע, ומכאן דנה הגמרא, מה זאת אומרת השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר, משמע שמראש הם לא חייבים. יש לגמרא שני כיוונים, מה הכוונה השותפין שרצו לעשות מחיצה בחצר? אחד הכיוונים הוא, שמדובר בחצר, בשותפין שהייתה להם חצר בשותפות, ושאין בדין חלוקה, וברגע שהם רצו לחלוק את החצר, אז ממילא הם חולקים את החצר, והם חייבים לבנות מחיצה. שואלת הגמרא, איך הם מתחייבים לחלוק את החצר? אומרת הגמרא ככה, במה יוקימת למתניתין? בשאין בדין חלוקה, כלומר מדובר בחצר קטנה, שלא מחלקים אותה לשני חלקים. אם בשאין בדין חלוקה, אם בחצר אין דין חלוקה, כי רצו, אם רצו לחלוק את החצר, מה היה? אז מה אם הם רצו לחלוק את החצר? נהד רבו, אמר רבי אסי, אמר רבי יוחנן, שקנו מידן. וכי קנו מידן מה יהווה? קניין דברים באלמה הוא? אומרת הגמרא, בשקנו מידן ברוחות. כלומר, כאן עולה המושג של קניין דברים. בתחילה רצתה הגמרא לומר, כיצד התקבע הדין של חלוקה? מסבירה הגמרא, שקנו מידם, קנו מידם על מה? קנו מידם על הרצון לחלוק. מיד שואלת הגמרא, גם אם עשו קניין על הרצון לחלוק, הרצון לחלוק הוא קניין דברים באלמה. ומכאן אנחנו מבינים שכאשר שני צדדים עושים מעשה קניין, אחר כך בהמשך נדבר על איזה מעשה קניין, וייתכן שיש מעשי קניין שהם טובים יותר, אבל כאשר שני צדדים עושים מעשה קניין על פעולה מסוימת, על לחלוק, או על לתת, או לתת, זה לא מדויק מה שאמרתי עכשיו, אבל לחלוק, ללכת, לעשות, כל פעולה מסוימת, הדבר הזה הוא קניין דברים, וגם אם עשו על זה קניין, הדבר הזה לא מועיל. לכן, אם כותבים בחוזה, המוכר ילך, למשל בחוזים, בחוזים למחירה דירה, המוכר מתחייב להמציא לקונה תפסים שהקרקע אינה משועבדת. ההתחייבות הזאת היא התחייבות לעשות פעולה. המוכר ילך ויביא תפסים המוכיחים את בעלותו, את העובדה שהקרקע אינה משועבדת. ההתחייבות ללכת ולהביא תפסים היא התחייבות שאין לה אין לה בסיס בהנחה, מכיוון שהיא קניין דברים באלמה, וקניין דברים איננו קונה. אמנם נחלקו הראשונים באחד מסוגי קנייני הדברים. ראשית, אני רוצה לסייג קצת את המושג הזה של קניין דברים. הדין הזה של קניין דברים איננו נכון בדיני פועלים. כל דיני פועלים הם מתחייבים לעבוד. אמנם את ההתחייבות לעבוד, ההלכה מסייגת בצורה מאוד, מאוד משמעותית, כדי לא להשוות את הפועלים לעבדים. אבל עדיין ישנה התחייבות לעבוד. זאת אומרת, למרות שקניין דברים איננו קונה, דיני פועלים הם חריגה לכלל שקניין דברים איננו קונה. לדין הזה של קניין דברים איננו קונה, ישנה הסתייגות מסוימת. מה הדין? אמרנו שכאשר אדם אומר לחברו, אני יעשה עבורך דבר מסוים, אם הוא לא פועל שלו, אני אביא לך תפסים, אני אחלוק איתך את החצר, אני אעשה איתך דברים מסוימים בעתיד, הדבר הזה אינו חל, ואפילו בקניין זה קניין דברים באלמה. מה הדין? כאשר הצדדים לא אמרו שהם יעשו פעולה מסוימת, אלא הם ייתנו אחד לשני דבר מסוים. אני אתן לך 200 זוז. האם ההתחייבות לתת כמוה כהתחייבות גמורה, הרי ברור שאם אדם אומר לחברו, מקנה לחברו, אני מתחייב לך 200 זוז, ההתחייבות הזאת חלה. כאשר אדם אומר, אני מתחייב לתת לך, או אני אתן לך 200 זוז, ואת המשפט הזה, אני אתן לך 200 זוז, הוא כותב בשטר, או עושה עליו קניין סודר, האם ההתחייבות הזאת חלה או לא חלה. בדבר הזה, בעניין הזה נחלקו הראשונים, הטור בסימן קוף נון זין, והמגיד משנה, בהלכות זכייה ומתנה, מביאים מחלוקת בין הראשונים בשאלה, האם קניין אתן מועיל, ומסיים המגיד משנה בדברים הבאים, סליחה, הוא אומר ככה מגיד משנה, ונחלקו עליו לומר, דאפילו בברי משכחת לה, כלומר גם ברי יכול לתת, יכול להגיד אני אתן, ולא מקרה קניין דברים, ויש מן הגדולים שאמרו, דאפילו באתן לך כך וכך, לא מקרה קניין דברים ועיקר, עד כאן לשון הרשב"א, כלומר, שיטת הרשב"א, שכאשר אדם אומר לחברו, אני אתן לך כך וכך, ההתחייבות הזאת תופסת. הוא מסיים שם המגיד משנה, שבמה דיבר הרשב"א שההתחייבות תופסת? וצריך עיון, באתן לך האח יקנה, שהרי נתבאר, תהכותב בשטר, אצננו לא קנה כדאית בגיטין, גמרא מפורשת שמי שכותב בשטר, שדה זו אתננו לך לא קנה, הוא מחלק המגיד משנה, ואפשר לדעתם דתפי עדיף קניין משטר. נסכם מה שאמרנו לגבי קניין אתן, כאשר אדם כותב לחברו, אני אתן לך 200 זוז. נחלקו הראשונים, האם ההתחייבות הזאת חלה או לא חלה. שיטת הטור ושיטת עוד הרבה ראשונים אחרים, שזה גם קניין דברים באלמה. כשם שאדם לא יכול להגיד לחברו, אני אעשה עבורך פעולה מסוימת, כך הוא לא יכול לומר לו, אני אתן לך סך מסוים של דמים. לעומת זאת שיטת הרשב"א, שהתחייבות לתת חלה, ואם אדם אמר לחברו, אני אתן לך 200 זוז ועשו קניין מתאים, הקניין חל. אמנם, מסייג המגיד משנה דברי הרשב"א, שכל דברי הרשב"א נאמרו דווקא בקניין סודר, ולא בשום קניין אחר, וגם לא בקניין שטר. בקצות החושן, בסימן רשמ"ה, נחלק על המגיד משנה. הוא מסביר שוודאי שאין שום חילוק ברשב"א בין קניין סודר לקניין שטר. אם קניין סודר חל, אין שום סיבה שקניין שטר לא יחול ולא יעגן את ההתחייבות לתת, ולא יעגן את ההתחייבות לתת. אם כן, הרי כשם המגיד משנה על הרשב"א שגמרא מפורשת שהאומר לחברו שדה זו אתננו לך לא חל, מסביר הקצות, אתן לא חל כקניין, אבל הוא חל כהתחייבות. דברי הקצות הם פתח להבין את המושג של אתן. כמו שאמרנו קודם, ההלכה מכירה בראש ובראשונה בקניינים. קניין, בראש ובראשונה זה קניין על נכס מסוים. מה זה נכס? נכס יכול להיות נכס ממשי, שולחן, בהמה, רכב, כסף, שדה וכו', וגם יכול להיות נכס מופשט יותר, כמו שיעבוד. בשיעבוד ישנם שני סוגים. השיעבוד הפשוט ביותר הוא שיעבוד נכסים. כאשר אדם מלווה לחברו, כל נכסיו של הלווה משתעבדים למלווה. אין, נכון שהמלווה יגבה מהדברים האלה רק בעתיד, אבל הנכסים משועבדים כרגע עבור המלווה. התוספות בכתובות דן בשאלה כיצד חתנים משתעבדים. אדם שלווה מחברו כסף, על פי רוב המלווה לא ילווה סכום משמעותי ללווה אם אין לו ביטחונות מתאימים. כלומר, אם אין ללווה קרקעות שיכולות להשתעבד למלווה. אבל כאשר החתן מתחתן, כאשר זוג מתחתן, החתן חותם על הכתובה, הוא חותם שם סך גדול, ובפועל לא רק שאין לו את הסך הגדול, אין לו כלום בעצם, אין לו שום נכס שיכול להשתעבד עבור הסך הגדול. ומכאן שאלת התוספות, כיצד החתן יכול לשעבד את הנכסים שאין לו לקלה? איך החתן יכול לשעבד סך גדול 200-300 אלף שקל כאשר בפועל אין לו שום נכס? תשובת התוספות ושאל רי לרבנו אליהו והשיב לו דמצינו כעניין זה בפרק הסוחרת הפועלים דתניה מתנה שומר חינם להיות כשואל ומשנה בשקנו מידו משמע בכל עניין אף על פי שאין מקנה לו שום נכסים, אלא שמשעבד גופו לזה החוב מעטה. החידוש של התוספות הוא שמעבר למושג של שעבוד, שעבוד נכסים, אדם יכול לשעבד את נכסיו לחיובים ממוניים כאלה ואחרים. ומכאן מובן לנו דברי הרשב"א. כאשר אדם אומר לחברו, אני אתן לך 200 זוז, אמנם הוא לא יקנה לו 200 זוז, אבל הוא שעבד את גופו לתת 200 זוז. כך כנראה שיטת הרשב"א. הראשונים שנחלקו על הרשב"א, מסכימים עקרונית לדעת הרשב"א. כלומר, אם אדם אומר לחברו, אני משעבד לך סך מסוים מנכסי, השעבוד חל. אבל אם אדם אומר לחברו, אני אתן לך, הועיל והוא יתמקד הועיל ולשונו ממוקדת בפעולה, אני אתן, ולא בחיוב, אני משתעבד, לדעת אותם ראשונים, החיוב לא חל. וכך פסק השולחן ערוך בסימן רשמ"ה, שקניין אתן לא חל, אמנם הוא הביא ביש אומרים את שיטת הרשב"א. נסכם מה שראינו עד עכשיו. עד עכשיו ראינו את המושג של קניין דברים. קניין דברים במובן הפשוט זה כאשר אדם אומר לחברו, אני אעשה עבורך פעולה מסוימת. רוב החוזים בעולם היום מנוסחים באופן הזה, המוכר מתחייב לעשות, הקונה מתחייב לעשות, והגמרא אומרת שקניין דברים לא חל, ואפילו אם עשו קניין, כלומר אפילו אם עשו קניין סודר על ההתחייבות לעשות פעולה, זה לא חל, אלא אם כן מדובר בפועלים, ואנחנו לא עוסקים כרגע בדיני פועלים. סעיף של הדין הזה של קניין דברים הוא קניין אתן. בקניין אתן נחלקו הטור והרשב"א. שיטת הטור שקניין אתן לא חל, לעומת זאת שיטת הרשב"א שקניין אתן חל. מה זה קניין אתן? כאשר האדם אומר לחברו, אני אתן לך 200 זוז. אם הוא היה לא אומר לו, אני משתעבד לך ברגע זה 200 זוז, אין ספק שהשעבוד חל. אבל הואיל והוא לא אמר, אני משתעבד לך, אלא הוא אמר, אני אתן לך, בדבר הזה נחלקו הטור והרשב"א. שיטת הטור שמדובר פה בלשון של פעולה, וכיוון שמדובר פה בלשון של פעולה זה קניין דברים באלמה, וכך פסק השולחן ערוך. לעומת זאת שיטת הרשב"א שובה בשולחן ערוך בשם יש אומרים, היא שקניין אתן חל. נחלקו המגיד משנה והקצות כיצד קניין אתן חל. שיטת המגיד משנה שקניין אתן חל רק על ידי קניין סודר ולא על ידי שטר. לעומת זאת שיטת הקצות היא שקניין אתן חל לא רק בקניין סודר אלא אפילו בשטר, מכיוון שהוא לא חל כקניין אלא הוא חל כהתחייבות. ובאר לנו התוספות בכתובות שישנו מושג של שעבוד הגוף, האדם יכול לשעבד את גופו וזה קניין עכשווי ולא רק התחייבות עתידית. ובכן, הבעיה המרכזית שיש בחוזים זה פשוט הניסוח שלהם. הניסוח שלהם עוסק בהתחייבויות ולא בקניינים. התחייבויות יכולות לחול, אבל זה גם לא מנוסח כהתחייבות, אלא כהתחייבות לעשות פעולה מסוימת, והתחייבות לעשות פעולה מסוימת של נתינת דמים היא מחלוקת ראשונים. ישנה מחלוקת מעניינת בין האחרונים, מה דינו של אדם שמתחייב לתת נכס מסוים. לדוגמה, כאשר קונים מוצר מטלטלין גדול כמו רכב או אפילו כמו מקרר או משהו כזה, הרבה פעמים חותמים על איזשהו חוזה מול הספק, ובחוזה כתוב שהספק מתחייב לספק את הרכב או את המקרר או את מה שלא יהיה. לפי הטור שקניין אתן לא יכול לחול, ברור שהתחייבות לספק רכב היא קניין אתן, ולא לא, היא לא יכולה להיות יותר מקניין אתן. אבל לשיטת הרשב"א שהתחייבות בקניין אתן מועילה, האם התחייבות של קניין של אתן על נכס מסוים תועיל? מה הסיבה לחלק בין הדברים האלה? אמרנו שהרשב"א מדבר על אני אתן לך 200 זוז. הסיבה שקניין יכול לחול כאשר אדם אומר לחברו אני אתן לך 200 זוז, היא על פי סברת התוספות שאדם יכול לשעבד את גופו. אדם יכול לשעבד את גופו ל-200 זוז. האם אדם יכול לשעבד את גופו לנכס מסוים? אני משעבד את גופי מה המימוש של השיעבוד? המימוש של השיעבוד הוא רכב מסוים. ברור שרכב עולה כסף, אבל אני לא משעבד את גופי עבור 100,000 שקל שאותם הרכב עולה, אלא אני משעבד את גופי לרכב מסוים. בדבר הזה נחלקו הקצות והנתיבות בסימן ריש ג'. שיטת הקצות היא ששיעבוד לא יכול לחול על חפץ מסוים, שיעבוד הגוף יכול לחול רק על סכום כלכלי. הסברה לדבר הזה היא פשוטה מאוד. מה זה בעצם שיעבוד הגוף? שיעבוד הגוף היא גופו של האדם משועבד לספק לאדם השני סך מסוים. הגוף של האדם אכן יכול לספק כסף. במקרה ואני לא אצליח לספק את הכסף, אני אצטרך לתרוח, לעבוד. זה אומנם מחלוקת האם מחייבים את האדם לעבוד כדי לשלם חיובים, אבל עקרונית החיוב מצידי הוא לעבוד ולדאוג לייצר את הכסף כדי לשלם את החוב שאליו התחייבתי. אבל אם התחייבתי לשלם נכס מסוים, התחייבתי להביא מקרר מסוים, התחייבתי להביא רכב מסוים, הגוף של האדם איננו יכול לייצר דבר מסוים. הדבר המסוים הזה קיים, ואני יכול למכור אותו, או אני יכול לא למכור אותו, אבל אני לא יכול להשתעבד לתת את הרכב המסוים. לכן, חוזים לקניית מטלטלין, שבהם, ודאי גם לקניית קרקעות, אבל חוזים שבהם הניסוח הוא, המוכר מתחייב לתת את הנכס, לספק את הנכס, הם בעייתיים מאוד גם לשיטת הרשב"א. כלומר, לשיטת הרשב"א אמרנו שקניין אתן מועיל, אבל קניין אתן מועיל כאשר אני מתחייב לתת כסף, לא כאשר אני מתחייב לתת קרקע, או כאשר אני מתחייב לתת רכב או מקרר, בגלל שקניין אתן יכול להועיל על דבר שנתפס בשעבוד הגוף. שעבוד הגוף יכול להתפס על סכומי כסף מסוימים, ושעבוד הגוף לא יכול להתפס על שעבוד הגוף לא יכול להתפס על נכסים מסוימים. אמנם בפסקי דין רבים דנים בשאלה האם התחייבות לתת, כלומר שיטת הרשב"א היא שיטת הטורש, וכך נפסק להלכה שאתן לא מועיל, האם דין הדמלכותה מועיל באתן? הרב אליושיב בכמה פסקי דין פסק שדין הדמלכותה מועיל באתן, ולפי זה גם לפי השולחן ערוך שאתן לא מועיל, בזמן הזה אתן יכול להועיל, ונדון בהמשך עד כמה אפשר להרחיב את הדברים האלה של הרב אליושיב. אני אסביר אולי רק למה הרב אליושיב אמר את דבריו רק לגבי קניין אתן, ולא אמר את דבריו לגבי קניין דברים. בקניין דברים הבעיה היא מהותית. אין דבר כזה קניין דברים בהלכה. אין דבר כזה להתחייב לעשות פעולה. זה דבר שההלכה לא מכירה אותו בכלל. לעומת זאת, קניין אתן, אדם מתחייב לתת 200 שקל. למה הוא מתכוון? אפשר להסביר שהוא התכוון לעשות את מעשה הנתינה של ה-200 שקל, ואז שוב זה חוזר להיות קניין דברים בעלמא. אפשר להסביר את דבריו, הוא לא התחייב לתת 200 שקל, אלא הוא התחייב 200 שקל. אם נבין שבנקודה הזאת נחלקו הרשב"א והטור, אנחנו מבינים שכל הסיבה שקניין אתן לא חל זה מכיוון שאנחנו מפרשים את דבריו באופן מצומצם. הוא אמר אני אתן 200 שקל, הוא התחייב לעשות מעשה של נתינה, אבל הוא לא התחייב 200 שקל. מכיוון שדין הדמלכותא הוא שקניין אתן מועיל, לכן על ידי הדין הדמלכותא אנחנו נאלצים לפרש את דבריו, או יכולים לפרש את דבריו של מי שאמר אני אתן 200 זוז, כמי שאמר אני מתחייב 200 זוז. אבל דין הדמלכותא לא יכול להפוך את מה שהוא לא קניין בכלל לקניין, כלומר הועיל וההלכה איננה מכירה בקניין דברים, לא יעזור, דין הדמלכותא לא יכול להפוך את הקניין דברים למועיל. אז הסוג הראשון של הבעיות שיש בחוזים זה קניין דברים. באותו אופן ישנה גם בעיה של דבר שלא בא לעולם. על פי ההלכה אין קניין בדבר שלא בא לעולם. אז אם אדם רוצה להקנות כל מיני נכסים עתידיים שיהיו לו, אגב, זאת הבעיה, זו אחת הבעיות המרכזיות בצוואות. בצוואות, את כל הצוואות אפשר היה לפתור על ידי קניינים, אבל כאשר האדם כותב צוואה, אנחנו מקווים שיש לו עוד ימים ושנים לחיות עלי אדמות, ועוד ירכוש נכסים, ועל אותם נכסים אי אפשר לעשות קניין. ולכן, בהרבה מאוד חוזים וצוואות, אנחנו מעוניינים להקנות דבר שלא בא לעולם. החוק פותר החוזים שנכתבים שלא על פי דין תורה, פותרים את בעיה דבר שלא בא לעולם בצורה מאוד פשוטה. אדם לא מקנה דבר שלא בא לעולם, אלא אדם מתחייב לתת מחר את הדבר שלא בא לעולם. אבל שוב, זה התחייבות וזה קניין דברים באלמה. לכן אחת הבעיות שעולות הרבה פעמים בחוזים, זה התחייבות על דבר שלא בא לעולם וקניין על דבר שלא בא לעולם. אמנם שעבוד של דבר, אדם יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם, זה נושא אחר שקשור לדיני שיעבודים, ועלה כמה פעמים בפסקי דין, בין השאר בפסק דין של השופט סולברג, שבו הוא פסק על פי ההלכה שהועיל ואדם יכול לשעבד דבר שלא בא לעולם, ניתן גם, הוא הכניס את ההלכה הזאת גם לתוך הפסיקה שלו. אז הבעיה הבאה שעסקנו בה זה דבר שלא בא לעולם. שוב, החוק פתר אותה בצורה של התחייבויות. לנו יש בעיה עם המושג של התחייבויות. בעיה נוספת שקיימת בחוזים היא בעיית הכנסות. לפעמים אדם מתחייב לשלם, במובן הפשוט ביותר, סוחר מתחייב לשלם בראשון לחודש. ואם הוא לא מתחייב בראשון לחודש, אז יש כנסות. בכנסות יש שתי בעיות. יש בעיה אחת של ריבית. בעצם אפשר להסתכל על זה ככה, אתה התחייבת לשלם בראשון לחודש, אם אתה לא שילמת בראשון לחודש, על כל יום איחור אתה חייב לשלם עוד 50 שקל. בעברית פשוטה הדבר הזה נקרא ריבית, מכיוון שעל כל יום איחור בחוב אתה חייב לשלם סכום מסוים. אכן זו בעיה, וודאי שריבית דאורייתא אין כאן. יש כמה סיבות למה אין כאן ריבית דאורייתא. אחת מהם היא שבריבית, המטרה של המלווה בריבית היא שהלווה ישאיר את הכסף אצלו וישלם לו את הריבית. כלומר, המלווה נתן כסף בהלוואה לשנה מתוך הנחה שהכסף יישאר כל השנה הזאת אצל הלווה, ועבור אותה שנה הוא ישלם לו שכר המתנת מעות. לעומת זאת, בכנסות של חוזים המטרה היא הפוכה. המטרה של הכנס היא לא שהכסף יישאר אצל הלווה והוא ישלם את הריבית, אלא המטרה היא הפוכה. על ידי הריבית אנחנו מעוניינים לדרבן את הסוחר או את אחד הצדדים לשלם את חיובו. זאת אומרת, המטרה של כנס והמטרה של ריבית היא מטרה הפוכה ביותר, הפוכה לגמרי. לכן ריבית דאורייתא בוודאי שאין כאן. יש לדון האם בכנסות יש בעיה של ריבית מדי רבנן. אז זו בעיה אחת שיש בכנסות, בעיית הריבית. הבעיה השנייה שיש בכנסות, לא כל כנס הוא ריבית. למשל, אם כתוב בחוזה שהמפר חוזה זה יתחייב לשלם סך מסוים, אין בזה בעיה של ריבית. אבל כי זה לא בא להגן חוב אחר. מי שמפר את חוזה מכירת הדירה ישלם אחוז מסוים לצד השני. אבל יש בכנסות בעיה נוספת שהיא בעיית אסמכתה. מהי אסמכתה? בהבנת המושג של אסמכתה ישנה מחלוקת יסודית בין התוספות לרמב״ם. אסמכתה, כולנו אנחנו מכירים את המושג של אסמכתה, מי משחק בקובייה, ממקרים שונים, ונחלקו הראשונים מה הגדרה של אסמכתה. לשיטת התוספות, אסמכתה זה הבטחת גוזמה. כלומר, כאשר אדם מתחייב התחייבות מסוימת שאין לה שום אחיזה במציאות, אם עוביר ולא עביד, אשלם אלפא זוזה. כלומר, אתה נותן לי את שדה, ואם אני לא יעבוד בשדה שלך, בזמן שאני חוכר את השדה, אני אשלם 1,000 זוז. למה 1,000 זוז? זה פי, אולי פי 100 מההפסד הריאלי, נכון, אבל אני מתחייב 1,000 זוז. לשיטת התוספות, ההתחייבות הזאת שהועיל והיא הבטחת גוזמה, לכן היא אסמכתה. אותו דבר בעצם משחק בקובייה. אדם משחק בקובייה והוא שם כסף. אם הוא יפסיד במשחק, הוא ייתן את הכסף. מה ההיגיון בעסקה הזאת? מה פתאום שהוא ייתן כסף בגלל שהוא יפסיד במשחק? אין שום קשר בזה שהוא יפסיד במשחק לזה שהוא ייתן כסף. יכול להיות שיש פתרונות לבעיית האסמכתה. אבל קודם כל זה אסמכתה, כיוון שזו הבטחת גוזמה. לעומת זאת, לשיטת הרמב״ם, אסמכתה איננה הבטחת גוזמה. אסמכתה היא משהו אחר לגמרי. אסמכתה היא, ההגדרה של זה, על פי הגמרא בבבא מציעא בדף סמך וב, כל דאי לא קני. כלומר, כל דבר עתידי בתנאי הוא מוגדר כאסמכתה. נחזור רגע למקרה שאמרנו קודם, אם עוביר ולא אעביד, אשלם אלפא זוזה. אדם נותן, המחקיר נותן לחוכר שדה לעבוד בה, והחוכר אומר שאם הוא לא יעבוד בשדה, הוא ישלם אלפא זוזה. למה הוא אומר את זה? הוא אומר את זה מתוך הנחה ברורה שהוא יעבוד. כלומר, אם יקרה משהו בעתיד, אז אני אתחייב. אם מחר אני אפר את החוזה, אז אני אשלם. הסיבה שהוא מתחייב את ההתחייבות הזאת, זו מתוך הנחה שמחר הוא באמת יעמוד בהתחייבויות שלו. אם הוא היה חושב שהוא לא יעמוד בהתחייבויות שלו, הוא לא היה מתחייב. ולכן זו הבעיה באסמכתה, שאדם חותם על ההסכם, אדם מתחייב לדבר, מתוך הנחה שהוא לעולם לא יצטרך לעמוד בהסכם הזה. זאת אומרת, בדרך כלל כשאדם עושה עסקה, הוא מבין שיש לו שני צדדים. צד אחד שהוא ירוויח, וצד שני שהוא יפסיד. הוא מבין ששני הדברים הם ריאליים. לעומת זאת, באסמכתה, אדם עושה את העסקה מתוך הנחה שיש צד אחד ריאלי, וצד שני, הועיל והוא עתידי, והוא רק על מקרה מסוים, הסיבה שהוא עושה את העסקה זה מתוך הנחה שהוא לא ריאלי. ניקח דוגמה, שני אנשים חותמים על זיכרון דברים למחירת דירה. הם חותמים על זיכרון דברים, אחד הסעיפים בזיכרון דברים הוא המבטל, שמי שמבטל את זיכרון הדברים, יתחייב בסך מסוים לצד השני. למה הצדדים מוכנים לחתום על סעיף כזה? כל אחד, כשהוא חותם את הסעיף הזה, מניח בוודאות שהוא לעולם לא יבטל את הזיכרון דברים, ולכן הוא מוכן להתחייב 10,000, 20,000, או אחוז מסוים מתוך מחירת הדירה. בוודאי שזו אסמכתה לדעת הרמב״ם. יכול להיות שזו אסמכתה שהתקפה, אבל זו אסמכתה, זה בדיוק ההגדרה של אסמכתה. אם יקרה משהו בהמשך, אז אני אתחייב התחייב במון מסוים, ועשיתי את זה מתוך הנחה שהמציאות הזאת לא תקרה. עמדנו בשיעור היום על 4 או 5 בעיות מרכזיות שיש בחוזים. בעיה הראשונה זה הניסוח הבסיסי של החוזה. הניסוח הבסיסי של החוזה הוא לעשות ולא לקנות. אני אעשה ולא אני נותן או מוכר. זה הבעיה הבסיסית, הבעיה הזאת נקראת קניין דברים. סניף של המושג קניין דברים הוא קניין אתן. הקונה ייתן המוכר ייתן לקונה חפץ מסוים, זה נקרא קניין אתן. קניין אתן נחלקו בו הראשונים, אמנם בזמן הזה פסק הרב אליושיב שקניין אתן מועיל מדינה דמלכותה, גם לשיטת הטור והשולחן ערוך שקניין אתן לא מועיל. אז זו בעיה שנייה שהיא קניין אתן. בעיה שלישית זה קניין על דבר שלא בא לעולם, שהחוזים מניחים את המושג של התחייבויות, ולכן אפשר להתחייב על דבר שלא בא לעולם, אבל בהלכה שהמושג של ההתחייבויות הוא בעייתי יותר, ישנה בעיה של קניין והתחייבות על דבר שלא בא לעולם. הבעיה השלישית זה הכנסות שיש בחוזים, ובכנסות האלה יש שתי בעיות, בעיה אחת זה בעיית הריבית, ובעיה שנייה זו בעיית האסמכתה, וראינו מה זה האסמכתה, הסברנו את בעיית האסמכתה לפי התוספות ולפי הרמב״ם. בשיעור הבא בעזרת השם נדון על הפתרונות לבעיות האלה וגם על בעיות נוספות, בעיקר בפרשנות החוזה ובתרופות להפרת חוזה.